עכשיו נחזור לענייני החטופים. איתנו על קו הטלפון רמי איגרא, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
לשעבר ראש חטיבת השבויים והנדרים במוסד. יחיא סינואר עושה את המשחקים הפסיכולוגיים הרגילים שלו, כן ולא, וחוזר ולא חוזר, ועונה תשובה ולא עונה תשובה. אנחנו רוקדים אבל לפי החליל שלו, כך זה נשמע.
כל הסיפור הזה הוא הזיה. זה פעם הראשונה בהיסטוריה שמדינה מנצחת במלחמה, והיא ממתינה לתנאי הכניעה שיכתיב לה האויב המובס. סרט לא ברור, והגיע הזמן שאנחנו נתנער מזה, עם כל הכאב והרצון שלנו מיד לשחרר את החטופים. זה לא יקרה בהוקוס פוקוס, זה יקרה כמו שאמר גלנט בהמשך המלחמה, ובפירוקו הסופי של החמאס.
כלומר, בשלב הזה, לו אתה היית יועצו של ראש הממשלה, בלי קשר עכשיו לזה שזה נתניהו, ראש הממשלה באשר הוא, בעיתוי הזה, היית אומר לו, אדוני, תעמוד מול המצלמות ותאמר את המשפט הבא, יחיא סינואר, אנחנו לא חפצים בעסקה, אתה רוצה להחזיר חטופים, אלו התנאים, אתה לא רוצה, לא צריך, ממשיכים במלחמה.
הוא אומר את זה דה פקטו, רק אין לו כנראה את האומץ להגיד את זה כשהמשפחות שומעות. כי דה פקטו מדינת ישראל לא יכולה להסכים לתנאים שסינואר מציע אחרי שהוא מתגמש, והתנאים הם, תפסיקו את המלחמה, לא תפסיקו, לא תחדשו אותה.
התחייבות בכתב על הפסקת המלחמה.
התחייבות, יותר מזה, תנו ערבויות להמשך קיומים ברצועה, תיסוגו מהרצועה ותעסקו בשיקומה. והוא הולך ומתהדר אצל הציבור של עצמו בכמה דברים. אחד, הוא אומר, אלה עשו מלחמה על נדלן, אז אוקיי, הם השמידו את הנדלן, אבל אותנו הם לא השמידו. שניים, אנחנו יצאנו לדרך עם רצון להביא את הרבי המרצחים הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודית, ולא הכי גדולים, אבל כמעט הכי גדולים, ואותם אנחנו אכן נשחרר. הנה, הם מדברים בינם לבין עצמם על ברגותי, לא ברגותי וכן הלאה. ומבחינה זאת אנחנו די משחקים לידיו ודי עוזרים לו לאגור כוח בקרב הציבור החמאסי ביהודה ושומרון ובעזה. אחת הטעויות הגדולות שאנחנו עושים, לדעתי, זה שמי שמחלק את האוכל בצפון הרצועה, איפה שאנחנו שולטים, או בחאן יונס, באזורים שאנחנו שולטים, זה לא אנחנו, זה החמאס. מי שממנה את השוטרים בסג'איה, זה החמאס. וכל עוד הוא זה שעושה את זה, השלטון בידיו, ולא תהיה לנו אפשרות להפוך את המשוואה הזאת. השליטה הצבאית היא חשובה, אבל היא לא היחידה. אנחנו חייבים גם לשלוט בממד האזרחי, לתת לתושבי עזה אלטרנטיבה. אלטרנטיבה שהיא לא חמאס.
אתה, בוא נקרא לזה כך, צברת שעות ארוכות במסעי ומתנים מורתי עצבים והמתנה לצד השני, ושינוי נתונים ועובדות. כשאנחנו מתעסקים כרגע עם אויב שלא סתם, לא יודע אם לומר את המילה סתם, אבל שלא חטף במקרה הזה חייל את גלעד שליט, או את גולדווסר ורגב כגופות, ואפילו לא את טננבאום מאיזה מדינה שלישית. מדובר כאן באירוע שביעי באוקטובר על כל המשתמע מכך. ואני שואל, האם אנחנו לא צריכים בכלל לשנות את המשוואה הזו שמנהלים מסע ומתן בכלל מול אויב אחרי אירוע כזה? כלומר, מראש לבוא ולומר, אחרי כזה אירוע אין מסע ומתן, לא מדברים, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה, אנחנו רק נלחמים ומחסלים אתכם. מה יישאר בסוף מהחטופים? השם יעזור, כמו שאומרים.
תראה, אחד, אין פה באמת מסע ומתן. תראה, במסע ומתן, לצדדים, לכל אחד מהצדדים, זה לא משנה איזה מסע ומתן, אתה קונה דירה או אוטו, מנהל מסע ומתן על חטופים, לכל אחד מהצדדים יש איזושהי מטרה להשיג שהצד השני יכול לתת. ופה החמאס מבקש מאיתנו דברים שאנחנו לא יכולים לתת, אז זה לא מסע ומתן.
אבל אנחנו רואים את, אנחנו רואים את דדי ברנע, אנחנו רואים את ראש המוסד, עולה, חוזר, קטר.
אני רוצה להגיד, זה הרבה יותר קרוב לסחיטה מאשר למסע ומתן. עכשיו, מה שאתה הצעת, אז יכול להיות שאני מסכים עם זה, ויכול להיות שזה מה שצריך לעשות, אבל הציבור בישראל אין לו את העמידות הנדרשת למין מהלך מהסוג הזה. וזה אחד, יש כאלה שרואים בזה נקודת חוזקה, זה נקודת חולשה ב... שכונה שבה אנחנו גרים. כל עוד אנחנו גרים באזור הזה...
לא, אתה יודע, בימים כתיקונם, בשגרה, שיש לנו לצערנו חטוף, שבוי, בידי האויב, צריך לעשות הכל, להחזיר אותו, אבל אנחנו לא בשגרה. אנחנו אחרי 7 באוקטובר לא נמצאים בשגרה, וזה לא הזמן לשבת בקטר במלונות ולהחליף ניירות.
אבל אם אתה מסתכל, אתה מסתכל על הציבור, הציבור הישראלי, ולמטה למען החטופים או משפחות החטופים, ואתה רואה את הפעילות שלו, ואתה רואה את, את ההזדהות הציבורית, היא אמנם לא הרוב, אבל יש הזדהות ציבורית גדולה עם המשפחות. ועם,
זה בסדר, ועם, זה זכותן, וזה בסדר, והמשפחות צריכות להיאבק.
נכון, עכשיו מדינת ישראל והפוליטיקאים, אין במדינת ישראל לצערנו מנהיגים, יש פוליטיקאים, ובתור פוליטיקאים הם מתקשים להגיד את האמת לציבור, ובמקום שנתניהו יגיד לציבור, רבותיי, פה אין יותר, אין מה לעשות, אנחנו, כמו שאמרת, נלחם עד הסוף, הוא נפגש עם המשפחות, הוא מציע הצעות, הוא שולח את ראש המוסד הלוך חזור לתהליך סחיטה, ואנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו במקום שבמקום לדאוג ל9 מיליון תושבי המדינה, אנחנו נדאג ל-136 חטופים שהם יקרים וחשובים לכולנו מאוד מאוד מאוד.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, עד כמה כן. אתה באמת מאמין לכל מי שמעורב בעסק הזה? קטר, כל מיני מדינות עולם שלישי, אני לא יודע, כל מיני שליחים, כי כל העסקאות הקודמות היו מול מדינות יציבות, רציניות, שניהלו את התיווך הזה בינינו לבינם. זה היה מול לבנון, זה היה מצרים מול החמאס בסבב הקודם. כרגע נשאבנו לדבר עם אנשים שהם בעצמם מנגנוני חמאס.
נכון. תראה, קטר לא ממש מטווחת. קטר מטווחת אותנו להניע. והניע מטווחת קטר לסינואר. זאת אומרת, אנחנו מנהלים מסע ומתן פעמיים מרוחקים ממי שבאמת מקבל את ההחלטה. הניע לא מקבל את ההחלטה, הניע אין לו השפעה אמיתית וחזקה על מה שקורה בתוך הזרוע הצבאית בעזה. ולקטר יש אולי השפעה על הניע ועל... ועל הונו יותר מאשר כל דבר אחר. אז אנחנו באמת מנהלים מסע כן, ומתן.
רק נזכיר למאזינים שאולי היו צעירים במסע ומתן לשחרורו של גלעד שליט, כל הצדדים ישבו באותו מלון, אפילו באותה קומה, צוות ישראלי, צוות מטעם החמאס, והמצרים יצאו ונכנסו מהחדר הזה לחדר הזה, וכך התנהל מסע ומתן. ואנחנו עכשיו בעולם אחר.
אנחנו בעולם אחר, וקטר צריך לזכור, היא למעשה מדינה עוינת מאוד למדינת ישראל. אנחנו יודעים כמה הוא עוין, ומי שבאמת באמת רוצה את המסע ומתן הזה ולהגיע איכשהו לסוף פה, זה האמריקאים. האמריקאים הם אלה שיזמו את הפסגה בפריז, הם שולחים את ראש ה-CIA, זו דמות מאוד בכירה וחשובה, ומהרגע שהוא מגיע כולם גם כן מתייצבים כדי לנסות ולמצוא פתרון. ואם אתה שואל אותי, מדינת ישראל די מתבזה בסיפור הזה, אבל אנחנו עושים הכל כדי לשחרר את החטופים, או לפחות להגיד לציבור של החטופים, עשינו הכל. וזה מה שנתניהו עושה.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנדרים במוסד, תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות.
תודה רבה.
להתראות.